שלום, צהריים טובים. אנחנו עכשיו הגענו לאחד הפרקים הכי חשובים בספר. פרק י"א הוא הפרק הארוך ביותר בספר שלנו. הפרק, אפשר לומר, אחד המרכזיים. יש בו הרבה אוצרות מאוד מאוד חשובים דרך הבירור של מידת הנקיות שהרמח"ל יעבוד איתן. רק נזכיר, הנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, זה עבודת הנקיות, איך להגיע למצב שבו אנחנו נקיים מחטאים. זאת אומרת, לא מתפתים לעשות חטאים, ולא מדובר כאן על מידות חסידות או לפני משורת הדין, דברים שהם על פי ההלכה הצרופה, אחר כך נראה מצוות דאורייתא, שהם עבירות שאדם דש בהם בעקיביו, אדם לא יודע אפילו שעובר איסור, או יותר חמור מזה, מראה לעצמו פנים, למה מותר לעבור על האיסור. הפרק שלנו, פרק י"א, עוסק בהרבה הרבה פרטים של מצוות, של מידות מאוד מרכזיות, ולמד אותנו איפה לשים לב על דברים שהמכשלה בהם רבה, ואיפה הרבה מאוד מצבים אנחנו עוברים ממש על חטאים בלי לשים לב. לכן הנושא של הפרק זה לפתוח לנו את העיניים למודעות איך אנחנו מתנהגים בדברים הדקים. כי כאן אנחנו מדברים באנשים שכבר קנו את מידת הזהירות. הם לא עושים חטאים מפורסמים, הם לא הולכים אחרי ההרגלים שלהם ואחרי הדמיונות, הם כבר מנהלים את החיים שלהם על פי השכל, על פי שיקול דעת, אף על פי כן הם מורים לעצמם יותר בהרבה מאוד דברים מאוד עדינים. היום נעסוק בפתיחה של הפרק, להבין כמה יסודות, אבל בעזרת השם, במהלך הפרק נראה הרבה הרבה מצוות, תכונות, מידות שהרמח"ל יאיר לנו עליהם את ה... איך אפשר לומר? יאיר את הזרקור על כל מיני מקומות חשוכים ואפלים שאנחנו לא שמים לב איך אנחנו נכשלים בהם. אז נתחיל את מה שאומר הרמח"ל בפרק י"א, בפרטי מידת הנקיות. פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד, והינם בכל הפרטים שבכל ה-365 מצוות לא תעשה. כי כמו שאמרנו פה, זה הרחבה של מידת הזהירות. אנחנו עוסקים בלא תעשה. הזריזות זה היה בעשה, הזהירות והנקיות הן מתייחסות ללא תעשה. כי אומנם עניין המידה, כבר אמרתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. ואולם, אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר, ובהן מראה לו יותר היתרים, אשר על כן יצטרך בהם יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהינקות מן החץ. וכן אמרו זיכרונם לברכה, בסוף מסכת מכות, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתם ומתאווה להם. זה הפתיחה של הרמח"ל. אז קודם נתחיל ביסוד הראשון של הרמח"ל, לפני שניכנס לתחומים שבהם אדם מורה יותר היתר. אומנם הרמח"ל, תדע לך שפרטי מידת הנקיות הם רבים, והם הפרטים שבכל ה-365 מצוות לא תעשה. יש לנו את המצוות עצמם, ויש הרבה פרטים של אותם המצוות. מה היחס בין המצוות לבין הפרטים שלהם? שואל, ישנו ספר מאוד מיוחד שנקרא מעלות התורה. כתב אותו רבי אברהם מווילנה, אחיו של הגאון מווילנה. ספר שכולו עוסק בעניין מעלת לימוד תורה, חשיבות של לימוד תורה. ושם בפתיחת הספר הוא שואל שאלה מאוד יסודית. הוא שואל, איך זה שמצאנו שיש מחלוקות מאוד גדולות בין הראשונים, הרמב״ם, הרמב״ן, רבינו סעדיה גאון, ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן, שכל אחד מונה את התרי"ג מצוות של התורה מעניין אחר. יש מצוות שהרמב״ם מונה, ומצוות אחרות שהוא השמיט. הרמב״ן משיג עליו, אומר לו, השמטת את כמה מצוות וצריך להחליף. זה לא נקרא מצווה וזה כן נקרא. למשל, דוגמה אחת מאוד מפורסמת, כולם מכירים, מצוות יישוב ארץ ישראל. הרמב״ם לא הזכיר את זה כמצווה. הרמב״ן משיג עליו, אומר, זה מצווה מפורשת, למה השמטת? נחלקו. הרבה הרבה מצוות, כל אחד מונה מעניין אחר. אומר, שואל שם רבי אברהם, איך יכול להיות שיש מחלוקת מהם התרי"ג מצוות שאנחנו צריכים לשמור? ואז הוא מביא תשובה בשם אחיו, בשם הגאון מווילנה, תשובה מאוד מעניינת. והוא אומר דבר שכזה. אומר הגאון מווילנה, ודאי שאי אפשר לומר שיש בתורה רק תרי"ג מצוות. יש הרבה יותר מצוות מאשר תרי"ג. לאין ספור. הוא אומר, התורה שלנו, חז"ל אומרים, תורה נקראת מלשון הוראה. כל מילה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בתורה, היא איזושהי הדרכה, היא ציווי, היא מצווה. לא רק 613 המצוות. ועל זה אומר שמפורסם, כתוב בגמרות, במדרשים, שהיו תלמידי חכמים גדולים, תנאים ומוראים, שהיו מתנהגים כל מיני הנהגות מיוחדות, על פי מה שמצאו בתורה. אומר, מה הכוונה? זה סתם מידות חסידות? הוא אומר, לא. הם התבוננו בעומק של התורה וראו עוד ציוויים אחרים שנמצאים בתוך התורה חוץ מהתרי"ג מצוות. מה פירוש? איך יכול להיות? אומר יסוד כזה. יש לנו הרבה מצוות בתורה, וכמו שאמרנו, כל מילה בתורה היא מצוות עשה. אבל יש שורשים ויש ענפים. התרי"ג מצוות זה 613 שורשים של הרבה מצוות, אבל כל שורש כזה מתפרט להרבה הרבה מצוות פרטיות. לדוגמה הוא מביא שם. יש לנו בתורה מצוות גמילות חסדים, הכנסת אורחים. אבל כשהתורה מספרת לנו איך אברהם אבינו מכניס אורחים בביתו, היא מתארת את זה בהרבה תיאורים. והיה ארצל הנער, ויקח שלושה לשונות בקר, והלך אל אשתו, רוצי, מערי, עשו יוגות. התורה לא סתם מעריכה ומספרת את התיאורים הללו, אלא כל מילה בתורה זה מצווה אחרת. בתוך המצווה הכללית של גמילות חסדים שאברהם אבינו עושה, מי שיודע להבחין יודע איך המצווה הכללית הזאת מתפרטת להרבה הרבה מצוות פרטיות.
הרב קופרמן קורא לזה הלכות והליכות של אברהם אבינו,
שמהם למדנו. אז הגאון מבין ואומר שזה מצווה, זה מצוות. מי שיודע להבחין, אז כאילו התורה דיברה אליו ואמרה לו, אתה מחויב. כל ישראל מחויבים במצווה הכללית. ככל שאתה יותר מתעמק, יש לך יותר כושר הבחנה, אתה מבין שהשורש הזה הוא מתפרט להרבה הרבה ענפים. לכן אומר הגאון מווילנה, לא ייתכן שכל התורה כולה בספר בראשית עד פרשת בו יש לנו סך הכל שלוש מצוות, פרו ורבו, גיד אנשה ומצוות מילה, עד שמגיעים לספר בו ששם מתחילות המצוות. התורה זה לא סתם סיפורים, התורה זה לשון הוראה, הדרכה. לכן אומר 613 זה השורשים, זה הכללים. כל אחד מהם מתפרט להרבה הרבה הרבה ענפים, לאין ספור, ו... כל מילה בתורה היא בעצם מצווה. מי שיודע, רק לפענח אותה. היא לא מחויבת לכל אחד. כל זמן שלא הגעת לדרגה שאתה מבין מה אותו הציווי שמתייחס אליך. לכן אומר, זה נקרא מעלות התורה לרבי אברהם. בדרך כלל זה יצא עם פירוש של רבי יצחק אייזק חבר, תלמיד הגר"א, שכתב על זה גם פירוש על דרך הקבלה, אבל זה ספר מאוד מפורסם. לכן הוא אומר שזו הסיבה שגם... התורה מעריכה בהרבה סיפורים, פרשת העקדה למשל, שאברהם אבינו הולך לעקוד את בנו, אז מתואר שם הרבה מעשים שהוא עושה, לקח את העצים ושם על שכמו. כל זה לא סתם תיאורים שהתורה מעריכה, אלא מראה לנו איך אברהם אבינו לקח את הציווי הראשוני של הקדוש ברוך הוא ומפרט אותו להרבה הרבה פרטים, הרבה ציוויים יותר מעשיים. הוא מביא עוד הרבה דוגמאות, אליעזר עבד אברהם שהולך לקחת שידוך ליצחק. כל העריכות של התורה זה ללמד אותנו איך מצווה אחת מתפרטת להרבה ענפים. הוא אומר, זה מה שדוד המלך אומר בספר תהילים בקוף יוטט, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותיך מאוד. מה פירוש רחבה? מצווה אחת שלך יכולה להתפרש להרבה הרבה מאוד ענפים. לכן חז"ל גם אמרנו במשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם. מה זה הרבה להם? 613, לא. כל אחת מ-613 מתפרטת לעוד הרבה הרבה ענפים. אומר שם רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה, זה התורה, זה הסיבה שהתורה נמשלה לעץ. כתוב, עץ חיימי למחזיק עם באה ותומכי המאושר. מה פירוש שהתורה נמשלה לעץ? הוא אומר, כמו שעץ, תיקח ממנו, יש לו שורש, לשורש יש גזע, לגזע יש ענפים, לענפים יש שורשים, לענפים יש שרביטים, לשרביטים יש עלים ופירות, מתפרט להרבה הרבה הרבה דברים. אומר, והגרעין בסוף שיש בתוך הפרי, ממנו אפשר להצמיח רק הפרי חדש, עץ חדש. גם תיקח ענף אחד מתוך העץ, אתה יכול להבריח אותו בתוך האדמה ולהצמיח ממנו עץ חדש. כי בעץ, כמו גם בתורה, כל מצווה כוללת בתוכה את כל המצוות כולם. כמו שיש בנוסח של המקובלים שיאמרים לפני המצוות, אני מקיים את המצווה הזאת, וכל תרי"ג המצוות הכלולות איתה. התורה זה משהו אורגני, שכל המצוות בעצם קשורות בתוך הכל, אלא שגם בתוך המכלול הזה יש שורשים ויש ענפים. התרי"ג מצוות שלנו זה תרי"ג שורשים. ובזה נחלקו הראשונים, איזה מצווה היא שורש. אף אחד לא חולק שיש מצווה גם בדבר השני. גם הרמב״ם לא חולק שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. לולא כל התירוצים שתרצו למה זה קיים. השאלה אם זה שורש שכולל בתוכו עוד הרבה ענפים אחרים, או שזה עוד מצווה אחת פרטית. כל המניין של כל הדעות, כולם מסכימים שזה מדאורייתא. השאלה מה עם השורשים ומה עם הענפים. מה עם היסודות העיקריים של האמונה, שזה התרי"ג, ומה עם מצוות שמתפרטים מתוך זה. זה כל המחלוקות בין הדעות, כן.
זה דומה לאבות מלאכה ותולדות.
נכון, נכון, בין הדבר הזה. נכון, נכון. אז זה מה שאומרים, השורשים זה כמו אבות. עכשיו אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, שגם עכשיו שאנחנו עוסקים במידת הנקיות, או במידת כמו בזריזות, מצוות עשה או מצוות לא תעשה, יש לנו מצוות כאלו שהן יותר שורשים, ולכן אולי גם היצר הרע יתקוף בהן יותר, ויש מצוות שהן יותר ענפים. אותו דבר, יש עבירות שהן יותר שורשים, יש עבירות שהן יותר ענפים. ואנחנו עכשיו ננסה קצת לגעת ביסודות של השורשים שהרמח"ל רוצה לעסוק בו, ולכן הוא הקדים ואמר, דע לך, בכל המצוות הללו יש פרטים על גבי פרטים. הפרטים זה לא דאורייתא, זה לא מצווה, רק הם פרטים של משהו שורשי. אומר לנו הרמח"ל, מהם השורשים שאנחנו עכשיו הולכים להתעסק בהם, וחז"ל ראו בהם יסודות? יש כמה עבירות שהאדם באופן טבעי מתאווה להם, רוצה לעבור עליהם. ותכף נראה, בגלל שדווקא העבירות הללו כל כך קיומיות לאדם, כל כך נצרכות לאדם, שם המכשלה של עץ הערה כל כך גדולה, כי הוא לא תוקף אותנו בפרטים של מצוות, אלא בשורשים. אומר לנו הרמח"ל, נכון, פה הוא מזכיר כאן, גזל ועריות נפשו שאדם מחמדתן ומתאווה להם, והוא יעריך הרבה להזכיר אבונות של גזל, ואחר כך אבונות של עריות, אנחנו נתחיל בגזל, כי יש לו עריכות גדולה על הגזל. בסוף הפרק הקודם נזכיר גם כגמרה נוספת במסכת בבא בתרא, שם אומרת הגמרא, עבירות שאדם דש בהם בעקבה, נותנה הגמרא שלוש דוגמאות, גם כן, רובם בגזל, מיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע, אומרת הגמרא. אז העבירות האלו אומנם הן קטנות, אדם דש בהם בעקביו, אבל יש בהם יסודות שהם שורשים של הרבה מאוד פרטים שתכף אנחנו נראה. באופן כללי נגיד, כיוון שהחמדות האלו, שאדם חומד אותן ויש בהם עבירות, יש בהם צד כל כך חיובי שנוגע בנקודות הקיום של האדם, והוא כל כך יסודי, לכן שם המכשלה כל כך גדולה, ולכן יצר הרע תוקף שם. זה שורשים ולא ענפים. לכן לכל שורש כזה, כמו שנראה בהמשך הפרק, יגיד הרמח"ל, יש הרבה הרבה ענפים. לאיסור של גזל, או יותר מדויק, לחמדת הממון של האדם, יש לה הרבה 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 איסורים שיוצאים מתוך המקום הזה, שיש לו צעד חיובי. כמו גם לכל העבירות של העריות, יש בהם צעד מאוד חיובי של קיום העולם, לכן זה נקודת שורש שבה תוקף היצר הרע. בואו קצת נתמקד בשלושת השורשים הללו, לפני שניכנס לנושא של הגזל. המהר"ל בפירוש שלו למשל מסכת בבא בתרא על שלושת העבירות הללו, רובם בגזל, מיעוטם בעריות וכולם בלשון הרע, אבק לשון הרע, אומר הרמח"ל כשיטתו, כדרכו, שהאדם מחולק לשלוש מדרגות, שלוש קומות בסיסיות. יש מצד אחד את הגוף, שזה הצד התחתון של האדם, יש מצד שני את השכל, שזה הצד המופשט שבאדם, הצד הרוחני שבאדם, ויש את הצד הממצא באמצע, שזה הנפש של האדם, שהיא מחברת, היא ממוצעת בין הצד השכלי לבין הצד הגופני. לא, זה המהר"ל. תכף נגיד את החלוקה של הרמח"ל, אבל זה חשוב לנו גם להבין את היסוד הזה. מה? זה החלוקה שהמהר"ל עושה. אוקיי, אני אחזור עוד הפעם. המהר"ל אומר במסכת בבא בתרא, נכון, הם לא בדיוק אותו הדבר, אבל חשוב כן להזכיר את החלוקה הזאת. אומר המהר"ל, יש לאדם שלושה חלקים, צד תחתון, חומרי, דומה לבעלי חיים, יש לו גם צרכים משלו, דחפים משלו. יש לאדם צד עליון מופשט, בזה הוא דומה למלאכים, לשכלים העליונים, צד שכלי, ויש לאדם צד ממוצע, שהוא מחבר בין הצד העליון המופשט לבין הצד התחתון. זה הכוח הנפשי של האדם. אומר המהר"ל שם, שלושת העבירות הללו שחז"ל ציינו לנו במסכת בבא בתרא, הם נוגעים בשלושת המרכזים הללו, בשלושת השורשים הללו של כוחות החיים של האדם. הצד של החטאים של העריות, זה נוגע לצד של הגוף, של החומר, שבזה האדם דומה לבעלי חיים. החטאים של הגזל, שאמרה הגמרא, זה כנגד הנפש של האדם, שאדם רוצה להתגבר בנפש שלו על החבר שלו ולגזול אותו. והצד של חטאי הדיבור, של הבאת לשון הרע, זה פגם רוחני, פגם שכלי שיש במחשבה של האדם. בלשון הרע אין לנו כל כך תאווה שאנחנו נהנים מלשון הרע. הגמרא במסכת ערכין אומרת בדף ט"ו על הפסוק, כתוב הפסוק, אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון. כתוב שלעתיד לבוא באות כל בעלי החיים אל הנחש ושואלים אותו, למה אתה מושך בני אדם? מילא הארי דורס וטורף, יש לו הנאה. זאב טורף ואוכל, יש לו הנאה. מה הנאה יש לך בנשיכה? אתה רק מושך את האדם, הורג אותו, ואחרי זה אתה הולך, אתה לא אוכל, מה הנאה יש לך? מחזיר להם הנחש באותו מטבע לשון, אומר, וכי מה היתרון יש לבעל הלשון? מה נהנה אחד שמדבר לשון הרע? אתה רואה, אף על פי כן הוא מדבר. יש עבירות שאתה עושה גם בלי ליהנות מהן. אלא מה? יש איזה צד של, זה נגיד, זה חטא אינטלקטואלי, זה לא משהו תאווה. זה. אז לכן אומר המהר"ל, זה חטא שהוא נוגע במקום של השכל, זה פגם בשכל שלנו. אצל הרמח"ל, כמו שתכף נראה בפרק שלנו, שיעסוק בשלושת החטאים הללו, נראה שיש חלוקה אחרת. היא גם נוגעת בשורשים, זה לא ענפים, ולכן כל כך הוא עמל לבאר את החטאים הללו, אבל שלושת השורשים הללו הם במקומות הרוחניים יותר באדם. זה יותר הסברה, יותר פנימית בתוך הנפש של האדם. הנחש רק אומר שזה שהוא נושך את בני האדם, אין לו מזה הנאה. הוא אומר, אז אומרים לו, מה זה לעשות משהו בלי הנאה? הוא אומר, תסתכלו, יש אנשים, בני האדם מדברים לשון הרע, אין להם תאווה לדבר. מדברים, מדברים, והם עוברים על חטאי הלשון. אז הוא אומר, לא חייבים לעשות עבירות עם הנאה. אפשר לעשות גם עבירות לשם שמיים, לא עם הנאה. אומר אצל הרמח"ל...
אבל הוא עושה את זה לשם שמיים.
הראש. נכון, 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 אז הוא ממלא את תפקידו וגם הוא יקבל על זה תעונש לשם שמיים, כן. אצל הרמח"ל יש חלוקה אחרת, הזכרנו פעם בעבר, זה בשם מבית מדרשו של הגאון מווילנה, וגם הרמח"ל הולך בדרך הזאת, גם במהר"ל יש מקומות שיש לזה הזכרה, שהמצוות שלנו מחולקים לשלוש מחלקות, גם המצוות וגם העבירות. ישנה מצוות שהנושא שלהם זה בין אדם למקום, ישנם עבירות שהנושא שלהם בין אדם לחברו, וישנם עבירות, המצוות, שהנושא שלהם בין אדם לעצמו. למשל, העולם עומד על שלושה דברים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה זה בין אדם למקום, לגלות את רצון השם פה למטה. עבודה, עבודת הקורבנות, זה לקרב אותנו, זה פועל עלינו, זה מצוות שבין אדם לעצמו, וגמילות חסדים זה אדם עושה עם הסביבה שלו, עם בין אדם לחברו. אותו הדבר גם בתחום העבירות. יש עבירות שהנושא שלהם זה בקלקול בין אדם למקום, יש עבירות שהנושא שלהם זה בין אדם לחברו, ויש שבין אדם לעצמו. יסביר לנו הרמח"ל בהמשך הפרק, אני רק מקדים את זה כדי להבין את הנושא שבו אנחנו עסוקים עכשיו. גזל זה פגם שבין אדם למקום. זה בין אדם לבוראו, מכיוון שהגזל פוגע בנקודת האמונה. אחר כך הסביר לנו את זה הרמח"ל בעריכות, שאדם שגוזל, הוא משבש לעצמו את כל הסדרים של האמונה מאיפה השפע מגיע. העריות זה פגם שבין אדם לעצמו. אדם פוגע בטבע של הנשמה שלו להתגלות בסדרים של התקינים של הגוף, היחס בין הנשמה והגוף, והוא מקלקל את עצמו. אחר כך הרמח"ל יגיד לנו בעריכות, עריות לא חייב להיות עם מישהו אחר, אתה יכול להיות לבד עם עצמך ולעבור חטאי עריות ואתה פוגם בעצמך.
גזל
זה פגם בין אדם למקום, בקשר שלך, קשר האמונה שלך עם בורא עולם, השתבש משהו, התקלקל שם. לשון הרע זה הפגם שלך עם החברה, זה בין אדם לחברו. ובאופן כללי נוכל לומר ששלושת השורשים הללו, אם האדם חוטא בחטאים הללו, הוא הורס את הסדרים של ההקשרים הללו, את הסדרים שבינך לבין המקום, הסדרים של ה... בינך לבין הסביבה ובינך לבין עצמך. ההיגיינה הטבעית שבין אדם לנפשו, אדם מקלקל. כל שלושת הדברים האלה הם שורשים של הרבה 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 מצוות שיבואו אחר, או מצוות או עבירות שנכנסים תחת הכותרות הללו, אבל אלו עבירות של שורשים ולא של פרטים. לכן הרמח"ל אומר, אם אתה רוצה להבין את כל הפרטים הללו, בדרך כלל האדם, מה שבמידת הנקיות נעסוק, הוא לא עובר על השורשים, אבל הוא עובר על הפרטים של השורשים הללו. כמו שהרמח"ל יגיד לנו בהמשך, האדם לא גוזל ממש מהחבר שלו, הוא כבר עבדה מידת הזהירות, אבל הוא עובר הרבה הרבה על חטאים של גזל שהוא דש בעקיבה בלי לשים לב, כי הוא לא יכול לעזוב את השורש הזה. הוא עובר הרבה, הרבה על חטאים של עריות בלי לשים לב, בגלל שהוא לא יכול לעבור את השורש הזה, ובוודאי אבק לשון הרע, כולם באבק לשון הרע, כי השורש הזה הוא דורש הרבה הרבה טיפול, כדי להתנקות ממנו. אני רוצה להתחיל עם הנושא הראשון, מקווה שנספיק את זה היום.
כן. כן.
העבודה זה קורבנות מראשון להתקרב. אנחנו מתקרבים, זה פועל עלינו להיות קרובים אל השם. לבנות אותנו, לבנות את הכלי שלנו להיות בנויים. ועבודת הקורבנות כולה, אני רואה את זה במשפט אחד, אפשר לתת איזה שיעורים שלמים. היום שאין לנו קורבנות, יש לנו מצוות התפילה. מצוות התפילה זה מצווה שבין אדם לעצמו. אנחנו מתפעלים להשם, אבל הנושא של התפילה לא לשנות את השם, אלא לשנות אותנו, שנהיה רואים לקרבה של השם. זה במאמר מוסגר. התאווה הראשונה שהרמח"ל מדבר עליה, וחשוב מאוד מאוד לברר את היסוד שלה, זה הגזל, שהוא בא מתאוות הממון שיש לאדם. אדם יש לו תאווה לממון, לרכושניות, הוא רוצה כסף, רוצה הרבה כסף. האם בכלל התאווה הזאת טובה, או שאדם צריך לשאוף לסרס אותה מקרבו, להסתפק במועט, מה שיש לי אני אוכל, לא לרצות בכלל שיהיה לי עוד כסף, שיהיה לי עוד ממון, עוד בתים. האם זה טוב שיש לאדם תאוות ממון, או לא טוב?
אמרנו מקודם שיש
לזה צעד חיובי. יש מקורות, נביא קודם כל מקורות, שלכאורה עולה מהם שהתאווה הזאת היא פסולה. חז"ל אומרים, אוהב כסף, לא יסבע כסף, אדם יש לו מנה, רוצה 200, רוצה עוד, ובדרך כלל 200 זה רוצה 400, זה לא נגמר, אין התאווה הזאת סוף. יותר מזה כתוב במסכת אבות, הקנאה, התאווה, הכבוד, מוציאים את האדם מהעולם. דרך אגב, כסף זה הדבר היחיד בעולם שאין לו ערך עצמי, אין לו כיסא, יש לו ערך, אתה יכול לעשות שולחן, אין לכסף שום ערך עצמי מצד עצמו. יותר מזה, מי שיודע, זה הדבר שיש בו הכי הרבה חיידקים בעולם. אין משהו כל כך מלוכלך ומזוהם כמו כסף, אף על פי כן, רוב בני האדם רודפים אחריו, רוצים אותו. למרות שהוא לא שווה מצד עצמו כלום, אלא הוא מייצג משהו, נותן להם איזושהי תחושה של משהו. נדבר על זה עוד באריכות בפעמים הבאות. מה החוויה הזאת שיש לי הרבה כסף. אבל בכל אופן, רואים שרוב בני אדם רודפים אחרי. האם יש לזה משהו חיובי או שזה רק שלילי? אז האמת היא שכמו שנאמר, וכמו שהזכרנו ותכף נראה עוד, לתאוות הממון יש תפקיד מאוד חשוב, היא חיובית. לא רק זה שיש לו כסף, גם זה שאדם רוצה שיהיה לו כסף, רוצה שיהיה לו הרבה כסף. התאווה הזאת היא חיובית, תכף נראה, צריך לאזן את זה, אבל אני מתחיל עם הצד הזה, אחרי זה נראה פסוקים מפורשים, דברי חז"ל שהם אומרים הפוך, אבל נתחיל עם הצד הזה החיובי.
זה יגרום לו ללכת לעבודה.
או, יפה. קודם כל, החיים בנויים על זה. אם אדם לא היה לו תאווה של כסף, תחשבו שלא היה את זה בעולם, אף אדם לא היה קם לעבודה, לא מתאמץ, לא עושה שום דבר. כולם היו גם נשארים פרימיטיביים. כולם היו נשארים רק אם היה לך רק מה שצריך לאכול ולשתות. הוא רק לומד תורה, מי שהיה מגיע לזה זה נפלא. אבל רוב העולם, הם לא היו עושים שום דבר בעצם עם עצמם, ובעצם אפשר לומר, הדחף של כל המציאות להתקדם, לפרוח, לצמוח, וזה מזה שיש תאווה של ממון. אדם רוצה הרבה כסף, הוא יודע אם הכסף יכול להשיג הרבה דברים, זה משרת מטרות מאוד חשובות. העולם מתפתח, העולם זז קדימה, בזכות הדבר הזה, שתכף נראה האם הוא חיובי, שלילי או משהו באמצע, יש תאווה של ממון, העולם זז קדימה.
אז השאלה אם מדובר רק בתאווה של ממון או
תאוות בספק? רגע, תכף, שנייה. בעצם היה מקום לומר, היה עדיף אולי שהעולם, הדחף לפיתוח של העולם, היה בנוי על משהו יותר מרומם. שאדם מבין שהוא רוצה לתקן את העולם, הוא רוצה לעזור. אבל מאז שחטא אדם הראשון חטא, המציאות מאוד מאוד נפלה. מי שחי על פי אידיאלים שמניעים אותו זה מיעוט מיעוט קטן. רוב העולם, מה שמניע אותו, זה הרצון לגדול, להתרחב, להרחיב את הפרטיות שלי באופן עצמי, וזה מניע אותו עולם. אז מתוך התאווה הזאת, העולם בעצם ממשיך להתקדם. מי שזוכר, תזכרנו פעם באחד השיעורים, הגמרא במסכת שבת דף ט"ז אומרת ששמעון בן שטח השתמש בתאווה הזאת גם למשהו אחר, מאוד חשוב. חז"ל אומרים ששמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה. הוא זיהה שהקשר המשפחתי מאוד רופף, החיים המוסריים לא כל כך תקינים, ואדם שנשא אישה בקלות יכול לגרש אותה מביתו, כי אחרי שקמו יום אחד בבוקר והוא אין לו מצב רוח כל כך טוב, איך הוא יוכל לאגן את הקשר המשפחתי כשהאנשים לא מספיק מעריכים מהו? תיקן כתובה לאישה. מה הוא עשה בזה? לקח את התאווה המאוד חזקה של האדם לממון, לרכושניות, לחסכנות. אתה רוצה הרבה כסף? תדע לך, זה יעלה לך הרבה. טוב, נעשה חושבים פעמיים, נראה אם אפשר עוד להשקיע משהו בבית הזה. ואז רק אם קלו כל הקצים, אתה עושה את העסקה, זה שווה לך לפרק או לא שווה לך לפרק. לקח את אותה תאווה, ובזכותה ביצר את התא המשפחתי. תראו לכם כמה אנשים לא היו משקיעים, כל יום היו מחליפים את נשותיהם או את בעליהם, אם רק היו, אם זה לא היה להם עולה שום כסף. למה? כי לא מעריכים מספיק. מה זה הדבר? לקח את הדבר הזה שהוא חסר ערך, הוא שפל לעומת הערך של מה זה משפחה, אבל יצר עם זה בלם כדי שאנשים לא יפרקו. אז אתם רואים שהכוח הזה מצד אחד יכול להיות דוחף את החיים, לפעול, לעשות, מצד שני גם יכול להיות בלם לדברים שלילים.
היום הוא אומר לה, את רוצה גט, תוותרי על הכסף.
טוב, זאת בעיה אחרת, צריכים לטפל בה. או נתן לה עיגון על ידי נכסים.
ספציפית, לא כללי.
כן. הוא תיקן הרבה הלכות בתוך הכתובה שיהיה לתוקף, נגיד ככה. יש משהו יותר משמעותי בתאוות הממון, זה כבר יותר נוגע לצד הנפשי של האדם, לא רק מזה שהאדם קם ופועל, וזה כבר צד יותר פנימי, יותר רוחני, מה תאוות הממון פועלת על האדם. נתחיל, נגיד ככה, כתוב כבר בתורה, אחרי זה נביא את הגמרא. כתוב בתורה בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ואומר לו שעם ישראל ירד למצרים, יעבדו שם, יהיו גוי גדול, יעבדו שם הרבה שנים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים להגיד שבסוף, תדעו, לא רק שתפסידו, תצאו משם חשבון בנק גדול. זה מה שחשוב בברית בין הבתרים להגיד. ברית הבתרים, חז"ל אומרים, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל ארבע מלכויות, איך מאברהם אבינו יצאו כל הדורות, עד המשיח. חשוב להזכיר שם שתדע לך, כשתצאו, לא תצאו עניים, תצאו עם הרבה כסף. למה הדבר הזה כל כך חשוב? ישנה גמרא במסכת ברכות, בדף ט', אומרת הגמרא, נקראת הגמרא דברים נפלאים. כתוב שם ביציאת מצרים, בפרשת בו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם. ישאלו אישה מראותה, נכון? כסף. אמרי דבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי חסד וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. כאילו תעשה לי טובה שאני רוצה שיתקיים גם החצי השני. אמרו לו, הלוואי שנצא בעצמם. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. אומר להם, בבקשה מכם הוציאוני מיד ואיני מבקש כלום. מה אכפת לי, כסף, לא כסף, אני רוצה, לא, הקדוש ברוך הוא מתעקש. חשוב לי שכשתצאו ממצרים, תצאו עם הרבה כסף, כמו שהבטחתי לאברהם אבינו. ולמה הבטחת לאברהם אבינו? למה זה היה כל כך חשוב? אומר הרב קוק בפירוש שלו על הגמרא במסכת ברכות, דבר מאוד נפלא. תאוות הממון או הרגשת הרכושניות שיש לאדם, היא מרימה את הנפש של האדם מהשפלות. עבד שאין לו שום דבר בחיים שלו מרגיש שפל, אני לא שווה כלום, אבל כשהוא הערך שלו מצד עצמו הוא כן יש לו ערך, אבל הוא לא מרגיש את הערך. כשאדם כביכול יש לו כסף וזהב, נותן לו הרגשת חשיבות, הנפש שלו מתרוממת, אף על פי שלא מתרוממת מדבר כל כך בעל ערך, אבל סוף סוף זה פועל על הנפש שלו להתרומם. במצב של העולם שהוא נמצא, זה מרומם, מרגיל, מגדיל את הנפש שלו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם אני רוצה להביא את עם ישראל לשאיפות גדולות, נאצלות בדברים גדולים, קודם כל אני צריך להכין את הכלי, אני צריך בכלל להרים את הכלי, שיצאו מהתפיסה של עבד, שאני רק חי ברצפה, לא שווה כלום, הוא צריך להרגיש את הרוממות. אחר כך אני אמלא אותה גם בתוכן, אחר כך אני אבוא למעמד הר סיני, אבל צריך להרים אותה. ההרגשה של העושר, או התאווה של הממון שהוא משיג ומצליח, יש לה תפקיד מאוד חשוב.
זה כמו שנביא, חייב להיות גיבור ועשיר. תכף
נזכיר את זה, יפה, אחד מהתנאים, נכון, הקדמת אותי, זה כתוב גם כן בחז"ל, שאין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. למה חשוב שעשיר? מה, הנבואה תלויה בכסף, בחשבון בנק? מי חשבון כזה מקבל נבואה מחשבון? לא. אם אתה נמצא בהרגשה שכביכול אין לך חיסרון בכלום, הנפש שלך מרוממת, ואז השכינה יכולה לחול לך. אם יש לך חיסרון, תחושת חיסרון, אתה לא נמצא במצב של שלמות. לכן אומר שם הרב קוק, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא אמר את זה בלשון ציווי, אלא לשון בקשה. שלא תחשבו שזה כאילו ציווי מדאורייתא, חייב להיות שיש לך כסף. אני רוצה רק להרים את הנפש שלך באמצעי הזה שקוראים לו ממון, כדי אחר כך למלות אותו בתכנים יותר גבוהים. לכן אל תחשבו שזה אחד מהתרי"ג מצוות בתורה, תעשה את זה בלשון בקשה. אני מבקש ממך שתעורר את עם ישראל לבקשה הזאת. יותר מזה אומר, כיוון שעם ישראל, אברהם אבינו, כשהתנבא, הוא הולך להיות אב האומה שלמה. כדי שאומה תוכל להשפיע בעולם, אז היא צריכה נשמה גדולה, צריכה גוף גדול. היא צריכה שהיא תוכל שתהיה לה השפעה על עמים גדולים. אם כל עם ישראל יישאר רואה בקר ורואה צאן ויחיו בתוך המראה של עצמם, לא תוכל להיות להם השפעה על אומות העולם. אבל אם הם יהיו כלכלה ותעשייה ויקימו מעצמה גדולה, הם יוכלו ככה להשפיע, כי אז יש קשרי מסחר עם מדינות, יש מסע ומתן עם עמים מסביב, ככה ההשפעה של ישראל תוכל לבוא גם על אומות העולם. לכן התאווה הזאת היא באה להכשיר אותנו למדרגות גבוהות שאליהם אנחנו נועדנו, כדי שנוכל להשפיע בעולם. יותר מזה אומר, חז"ל אומרים שגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. הרי מה שאספנו בעל קריאת ים סוף עוד יותר מה שהוצאנו ממצרים. אומר שם הרב קוק, הרי אל תשכחו, בקריאת ים סוף היו צריכים להגיע למדרגה יותר גבוהה של נבואה. ראתה שפחה לים, מה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי. היינו צריכים להגיע לעוד יותר התרוממות נפש כזאת. עם של עבדים, איך אתה יכול להרים אותו עכשיו? תגיד לו רעיונות גדולים, דברים נשגבים. כשאתה לוקח את כל הכסף של מצרים ואתה מביא לו מתרומם את הנפש שלו, הוא עכשיו במנתת שערי תומה. חז"ל אומרים, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. איך אתה מרים את הנפש שלו? אתה נותן לו משהו מאוד תחתון, הרמת, הוא ראוי עכשיו לקבל את הנבואה. אחרי רגע הנבואה הזאת תסתלק, הוא צריך לעבור הרבה תהליך של טהרה והתקדמות, אבל פעלת על הנפש שלו לרומם אותו. כמו שהזכירו כאן, נכון? כל נביא צריך להיות אחד מהתנאי הנבואה, שאין השכינה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר, כדי שהנפש תהיה במצב בעצם מרומם. אז אם ככה זה מצוין, כולנו צריכים לשאוף לתאוות ממון, והרבה וכמה שיותר יותר טוב, ובזה גמר. אז למה חז"ל מבקרים מאוד 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 את תאוות הממון, שהיא מאוד מסוכנת? כי יש בה שתי מוקדים של מכשלה, שאחר כך נעסוק בפרק בכל הפרטים. שתי בעיות גדולות יש בתאוות הממון של האדם, שנגיד העיקרון שלה זה שהיא חוצה את הגבולות. כל הבעיה של תאוות הממון שהיא עוברת את הגבול הנכון של האדם. וזה שתי פגמים יכולה תאוות הממון לעשות. הפגם הראשון זה יותר עדין, אבל יותר גם פנימי. תאוות הממון יכולה לשבש לאדם את מערכת הערכים שלו. שהוא כבר הופך את העיקר לטפל, את הטפל לעיקר, לא יודע מה חשוב, מה לא חשוב, עד המצב הכי קיצוני שהוא כופר בהשם. זה פסוקים מפורשים בתורה. כתוב בתורה, פרשת עקב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וכרך וצרוך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכרת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, ואמרת בלבבך, כוחי ורציניתי, עשו לי את החיל הזה. זאת אומרת, הבעיה של תאוות, אחת הבעיות של תאוות הממון, שיכולה לשבש לנו את הערכים, עד שאנחנו הופכים אותה בעצם להיות הדבר העיקרי, וכל הערכים שאנחנו בעצם מאמינים בהם, הופכים להיות תפלים ונעלמים. דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מצויה ביום-יום, כמעט אצל כל אחד הייתי אומר. תראו כמה אנשים יש שעובדים בעבודה טובה, עושים דברים מאוד מאוד מועילים לחברה, אבל הם חושבים, מרוכזים, רק במשכורת של סוף החודש. הם בכלל לא חושבים על הדבר הטוב שהם פועלים בכל עת ושעה שהם עושים. דוגמה לדבר ניתן, הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, צריך לעשות איזשהו יום של חסד. אז אומרים, אנחנו לוקחים מהעבודה יום של חופש, ומתנדבים באיזשהו פרויקט מאוד גדול. שמעתי פעם מרב גדול, שאמר, היה צריך להיות מצב שאם אדם רוצה באמת להתנדב לעשות משהו גדול, תתנדב יום אחד לעשות את העבודה שלך, בלי כסף. אתה נהג אוטובוס? אתה יודע כמה חסד אתה עושה ביום? מביא אנשים מקום למקום, חולים, אנשים לעבודה. זה דבר נפלא. תעשה את זה יום אחד בהתנדבות. זה פעולה חסד מאוד.
אבל החברה מרוויחה
עליך. בסדר. אבל אני אומר, האדם לא מעריך. אני אומר, האדם לא מעריך את משהו. זה היו עושים שיום אחד כולם עושים חסד במה שהם עובדים. לא במשהו אחר. כי אתה עושה דבר בעל ערך. אנחנו לא חושבים אפילו על ערכים של מה שאנחנו עושים, כי אנחנו חושבים רק על מה אני ארוויח מזה בסוף. כאילו, תראו לפעמים איך תאוות הממון יכולה להעביר את האדם שהוא מרוכז.
אל תקפה את הכסף שלו.
בסדר, אני רק נתתי דוגמה, יש אין ספור אפשרויות. רופא בבית חולים, אחות בקופה, כל מה שאתם רוצים. הרבה מאוד דברים שאדם עושה דברים ערכיים, אבל הוא שוכח את זה שהוא עסוק בדבר. למה? כי הוא כל כך מרוכז. ולפעמים התאווה הזאת יכולה להעביר אותו, שהוא כבר לא רוצה לעסוק בדברים החשובים, עד שבעצם האמצעי הופך למטרה, והמטרה הופכת לאמצעי. כתוב בפרשת שבוע האחרונה שקראנו, אחד מגדולי הראשונים לפני 500 שנה, בא לעקדת יצחק, יש לו פירוש נפלא על כל התורה, כותב שם בעשרת הדיברות, כבר ראה את זה לפני 500 שנה, אומר, העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם, היא לקבוץ ממון והצלחות הנכסים שהוא להם אלוקים אדירים שעליהם הם נשענים ובאמונתם הם נסמכים ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוקה ממעל ועוזבים את תורתו. הוא אומר על זה כלול גם העזרה שכתובה בתורה, לא תעשו ניתי אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם. לא רק אלוהי כסף, נכון. לא רק לעשות אלוהה מכסף שאתה משתחווה לו, אלא אל תעשה מהכסף אלוהות ואל תעשה מהזהב אלוהות שלהפוך שזה הנושא העיקרי עד שהשיא שלו, כמו שראינו.
עדיין בפגם הראשון?
כן, זה כל זה הפגם הראשון שאדם נותן חשיבות יתרה לממון על חשבון ערכים אחרים עד כדי כך, ורם לברכה ושכחת את השם אלוקיך. מה? זה אומר, בעל עקדת יצחק, ספר שמות שער ממהי, וידועים הדברים של רבי שמואל אבן גבירול, שהיה אומר, אדם דואג על עיבוד דמיו ואינו דואג על עיבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים, ואדם מתשתשים לו כל המושגים של מה ערכים הנכונים. יש סיפור שפעם שמעתי, סיפור אמיתי, כמובן זה לא על פי מידת הדין שאנחנו מדברים, זה מידת חסידות שאנחנו לא שייכים, רק לקבל את המושגים, להאזן קצת את התמונה. מסופר על משגיח אחד גדול באחת הישיבות החרדיות, פה בארץ ישראל, הוא כבר לא חי איתנו, הייתה לו הנהגה קבועה שהוא בסוף כל חודש, אחרי שהוא קיבל משכורת והשתמש במה שצריך, היה מגיע למשרד של הישיבה ומחזיר את העודף של המשכורת והיה אומר, כל מה שהייתי צריך לפרנסתי, פרנסת בני ביתי השתמשתי, זה כבר העודף, את זה אני לא צריך, זה אני מחזיר, חודש הבא, אני מקבל משהו חדש, מה שנצטרך להשתמש, מה שאני לא צריך, אני לא צריך. למה הוא עשה את זה? כדי, הוא הבין את הסכנה, לא לאבד את הערכים. אני לא רוצה אפילו במשהו שהערכים שאני מאמין הם יתשתשו בגלל תאוות ממון. אף על פי שיש לה ערכים נכונים ויש לה דברים חשובים, כל כך חשוב לשמור את האיזון הנכון שהאמצעי הוא יהיה רק אמצעי והמטרה תהיה מטרה. אז זה פגם אחד שיכולה לגרום לנו התאווה של הממון. יש פגם יותר יסודי וזה הרמח"ל יעסוק איתנו בפרק שלנו. זה הפגם שהאדם עובר את הגבול לא רק מבחינת הערכים שלו שמתשתשים, אלא ממש עובר את הגבול כפשוטו ונכנס לתחום של חברו. ואז הוא עובר גם על איסור גזל. תאוות הממון יכולה להעביר את האדם על דעתו שהוא נכנס לתחום של חברו וגוזל אותו. זה הפגם השני, שהוא תכף נראה, הוא פגם של אמונה, הרבה יותר חמור מהפגם הראשון. חז"ל אומרים, לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. כל השחיתויות שדור המבול עשה לא קיבלו את הגזר דין, אלא שבסוף גם היה שם גזל. גזל זה שבר את כל הכלים. זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל. יותר מזה, כל מי שיודע, בתפילת נעילה. על איזה חטא אנחנו מתפעלים בעיקר בתפילת נעילה? על חטא הגזל. כתוב שאנחנו אומרים את זה בתפילת נעילה, למען נחדל מעושק ידינו. בעיקר, כל החטאים יש. אבל גזל, אתה אומר עכשיו לחתום את כל יום הדין. מה אתה עכשיו צריך הכי להזכיר? הגזל. למה? כי הגזל פוגע בנקודה של האמונה. אם לא תיקנת את האמונה, מה שווה כל יום הכיפור שלך? הנקודה הזאת כל כך יסודית, כמו שכתוב הפסוק. למה? כי זה נוגע באותה נקודה. האם כל השפע שיש לי בא מהשם, או מהכוחי ועוצנדי, מהרשעות שלי, שנכנסתי לתוך התחום של החבר שלי ולקחתי את זה, והכנסתי לרשותי. זכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חי, ולא אני שנכנסתי לרשות שבעצם של החבר שלי. חז"ל אומרים דבר נפלא. עכשיו תראו את האיזון של הדברים. כתוב במסכת חולין בדף צדיק א', שיעקב אבינו, אחרי שהוא חוזר מבית לבן, עובר את נחל יבוק. כתוב שם יעקב אבינו העביר את כל הצאן והבקר וכל הנכסים שלו לצד השני, פתאום הוא נזכר שהוא שכח שם משהו קטן. מה הוא שכח? פחים קטנים. פחים קטנים, לא שווה הרבה כסף. הוא חזר עליהם. היה חבל לו להפסיד את הפחים הקטנים הללו. היה לו תאוות ממון, גם לפחים הקטנים. חז"ל לומדים מהגמרא הזאת, צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. הם אוהבים את הכסף, אתה חושב שצדיקים לא אוהבים כסף? אוהבים, אבל כסף שלהם. כסף שהם הרוויחו אותו ביושר. אומרת הגמרא, למה? לשון הגמרא, לפי שאינם פושטים ידם בגזל. יעקב אבינו יודע שהפחים הקטנים הללו הרוויח אותם ביושר. הוא עבד עליהם יום ולילה בחורף ובשלג, הוא הרוויח את כל זה, לכן הוא אוהב את הדבר הזה. מה הפירוש? מה הוא אוהב את זה? הוא הבין שאם זה הגיע לו, זה בא מהשם, זה שפע מהשם. לא בגלל שהוא קיבל בכהוא זה משהו שלא שייך לו. הערכה שלו את הממון זה בעצם להעריך את השפע שבא לו מאת הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. מה פירוש כמלוא הנימה? בראש יש לנו שערות. כל שערה יש לה גומה שנמצאת בדיוק משם, משם היא יונקת את החיות שלה. אף שערה לא פולשת לתוך הנימה של השני. חז"ל אומרים, תדע לך, אתה מקבל פרנסה, אתה מקבל שפע, יש לך נימה בשמיים שהיא מגיעה לך. אתה לא יכול לפלוש למקום של החבר שלך. מי שפולש, הוא בעצם פוגם באמונה, בנקודה הכי יסודית שאת השפע שלך, אתה חושב שאתה לא מקבל מהשמיים, אתה מקבל ממקום אחר. זה פגם באמונה. לכן אומר הרב קוק, אתם יודעים למה החטא של הגזל כל כך חמור? למה אנחנו צריכים להתפלל על זה בתפילת נעילה? כי הגזל הוא הורס את כל ההרמוניה של המציאות. כשאתה בעצם נכנס לתחום של השני, אתה בעצם נכנס לצינורות השפע שלו, והוא נכנס אליך. כל הסדר... מה זה?
הוא מתערב בעבודה.
מתערב בדיוק במקומו של הקדוש ברוך הוא. כל השפע של המציאות משתבש, כל ההרמוניה נהרסת, אתה יוצא מעולם של אחדות לעולם של פירוד. וזה נקרא להרוס את המציאות, ולכן הפגם הזה נוגע כל כך ביסוד האמונה. אסיים רק בדבר אחרון. פרשת השבוע שלנו, גם... כתוב בעשרת הדיברות, תראי, עשרת הדיברות זה אחד הדברים הכי עמוקים שיש לנו, נבחרו מתוך כל התרי"ג מצוות עשרה שורשים, שזה באמת השורשים הכי גדולים. המהר"ל אומר שזה אלה נקודות הברית שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בתוך עשרת הדיברות, החותם של הכל זה יש האיסור לא תחמוד. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד חמורו, שורו, עבדו, תאוות הממון. כתובה לנו בתוך עשרת הדיברות, עד כדי כך זה נקודה כל כך חשובה, כי היא נוגעת ביסוד של האמונה. עשרת הדיברות זה המפתחות של האמונה. שואל אבן עזרא, איך אפשר לצוות על אדם מישראל לא לחמוד? אני רואה שיש לחבר שלי בית גדול, מכונית גדולה, כסף, זהב, כל טוב שבעולם. איך אפשר לצוות על אדם לא לחמוד, לא לרצות את זה אפילו שיהיה? אומר משל, הוא מביא משל. משל למה הדבר דומה? הוא אומר לבן כפר, שהיה אדם פשוט שבפשוטים, גר באיזשהו כפר, פעם אחת מגיעה לשם הקרקרה עם המלכה. הוא אומר, האם לבן הכפר הזה הפשוט יהיה לו תאווה שהוא רוצה להתחתן עם המלכה? המלכה הכי גדולה, יפה, עשירה, חכמה. הוא יחמוד אותה? הוא ירצה אותה בכלל? הוא אומר, לא. למה? כי הוא מבין שהיא לא שייכת לו. אין שום נקודת קישור בינו לבינה. הוא אומר, אם אדם יבין שהממון של החבר שלו אין לו בכלל נקודת קישור אליו, כמו שאתה לא רוצה שיהיה לך, אתה לא מדמיין, מתאווה שיהיה לך כנפיים לעוף כמו הציפור, כי זה לא שייך לך. אתה לא רוצה שהירח יהיה רכוש שלך, כי זה לא שייך לך. אתה אפילו לא מתאווה על דברים שאתה מבין שלא שייכים לך. התורה מצווה אותנו לא לחמוד, כפירושו של דבר, תבין שמה שיש לחבר שלך זה בכלל לא שייך לך, כי זה ניתן לו מאת השם. כמו שמה שיש לך ניתן לך מאת השם. ההבנה, לא תחמוד, זה בא לסגור את כל עשרת הדיברות, זה המדד, האם האמונה מתוקנת אצלך. כי אם אתה חומד את משהו שייך לשני, אתה בעצם לא מאמין בסדרים שבהם השפע מגיע לתוך כל המציאות. אז לכן, אם נסכם, תאוות הממון יש לה ערך חשוב, ערך גדול בפיתוח של העולם, פיתוח של החיים, בהגדלת השאיפות של האדם. זה יכול להביא הרבה ברכה בתנאי שיודעים מה הגבולות שלה. שלא נותנים לתאוות ההמון, א', לטשטש את הערכים שבתוכנו, בין העיקר לבין הטפל, בין האמצעי לבין המטרה, שזה, והשיא של זה, שזה מגיע לשכחת האמונה, ורם לברכה ושכחת את השם אלוקיך, והדבר השני שזה מביא קלקול באמונה, שאדם נכנס כבר, משיג גבול ונכנס לתוך התחום של החבר שלו, וחושב שהוא משיג את השם, הוא המקור לשפע, ולא ריבונו של עולם מביא את המקור לשפע. אסיים רק בדברי חז"ל, פסוק שחז"ל אומרים, מה טוב אפשר להשתמש עוד עם החמדה הזאת של הממון, התאווה הזאת של הממון. חז"ל אומרים בספר משנה, משנה על יראת אלוקים, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. חז"ל אומרים, קח את התאווה הזאת, קח את החשק הזה לממון, אם תתרגם את זה ותבין שכמו אותה התלהטות ותשוקה שרוצים להשיג ממון, תרצה להשיג קרבת אלוקים, יראת השם, אז תבין באמת מה זה יראת השם ואז תגיע אליה. עד כאן. כן. ודאי. כל הפרסומות זה לגרום לך לרצות משהו שאתה בכלל לא צריך. ודאי.